הרב, מה הקשר בין השפת השכינה לממזרות?
אומרים שכשיש ממזרים, שכינה לא שורה. לא שורה, כי אין השכינה שורה אלא על משפחות המיוחסות בישראל. אז כיוון שזה קלקול, אז אין השכרת השכינה. לכן הוא גם לא יכול בקהל השם. כן, אז זה מעכב את השכרת השכינה. טוב. ידועים הם דברי הרמב"ן, סוף פרשת בו, שמן הניסים הגלויים אנו לומדים על הניסים הנסתרים בעצם פעולות הטבע. כלומר, בכלל, נס, מה זה? זה חריגה מהטבע. מה עם הטבע עצמו? האם הוא נס או לא? אז הרמב"ן, הוא אומר שהטבע זה נס נסתר. כלומר, בעצם כל הטבע כולו, הוא כולו ניסים נסתרים. זאת היא דעת הרמב"ן המפורסמת. הוא אומר אפילו יותר מזה. הוא אומר, מי שלא מאמין בזה, אין לו חלק בתורת משה. כן, ככה הוא אומר. כן, אז מה שהוא אומר, שמן הניסים...
משה בן נחמן אולי.
שמן הניסים הגלויים אנו לומדים על הניסים הנסתרים בעצם פעולות הטבע. הוא מסיים על זה הרמב"ן, שמי שאינו מאמין שכל הטבע הוא ניסים נסתרים, אין לו חלק בתורת משה. ומהלך הדברים כך הוא. כי כל חוקי הטבע אינם אלא הגבלות. ההגבלות האלו במהותן עומדות הן בסתירה לאותו האור הראשוני שהיה התחלה לבריאת העולם. שכן על האור הראשוני הזה נאמר שבו היה האדם צופה מסוף העולם עד סופו. והרי האור הראשוני הזה, מכיוון שאין לו תכלית, כלומר אין לו גבול, מפקיעה היא מכל סוג של הגבלה ושיעבוד לחוקים של טבע שאינם אלא הגבלות. זה קצת דומה למה שמקובל בפיזיקה של ימינו, כן? שחוקי הטבע התגבשו במהלך הבריאה, אבל בראשית הכל אפשרי, כן? פחות או יותר. אלא שהאור הראשוני הזה נגנז לצדיקים לעתיד לבוא, רש"י בשם חז"ל. וכל משכיל על דבר אמת צריך שתהיה ברורה אצלו ההכרה, כי בכל מקום שחז"ל אומרים על איזה דבר שהוא נגנז, אין הכוונה שהיא בבחינת כמן דלייטה לגבי מציאותו של העולם. דבאומרם למשל על הארון שהוא נגנז. הרי תהיה בזה כוונה כוזבת אם נתפוס את העניין כאילו עכשיו, אחר הגניזה, אין שום הבדל במציאות העולם בין מציאותו של הארון ובין היעדרו. אין? נכון, הארון גנוז, אז מה זה אומר שזה לא פועל? הארון פועל. ובוודאי בכל מקום שנמצא הארון ישנה איזה תוצאה למציאותו, אלא שבאומרם נגנז, הכוונה היא שסוג פעולתו נשתנה מקודם הגניזה ולאחר הגניזה. שקודם הגניזה הייתה פעולתו בגילוי ולהדיה, ואילו לאחר גניזתו אינו פועל אלא בגניזה, בהתקסיה. והוא הדין, והיא עמידה בגניזתו של האור הראשוני. כן, כמו שהארון נגנז, אז גם האור הראשון, שהיה בלתי מוגבל, גם הוא גנוז. מה זה גנוז? עיקר הכוונה בזה הוא שפעולתו של האור הראשוני מתקיים עכשיו, באסתר ובכיסוי. מה שאנחנו קוראים נס, ומה שאנו קוראים טבע, אינם אלא שני אופנים בפעולתו של האור הראשוני הזה. כלומר, יש שורש לנס ולטבע ביחד. השורש של הנס ולטבע ביחד זה נקרא האור הראשוני, מה שהוא קורא לו. האופן האחד הוא בזמן שנעשה נקב כחודו של מחט באותה הגניזה, ואז ממילא בטל חוק הטבע המשתייך לזה, וכי הזו בגניזת האור נקראת היא אצלנו נס, ולעומת זאת, בשעה שהגניזה סתומה מכל צד, ואז האור הראשוני הזה אינו פועל אלא בכיסוי ובהיעלם, הרי אנו קוראים לזה טבע. וזהו שכתב הרמב"ן ז"ל, כי כל הטבע אינו אלא ניסים נסתרים, כלומר אותו האור עצמו שהוא שורש הנס, הוא עצמו שורש הטבע, אלא שפתיחת הגניזה היא נס, ואילו עצם הגניזה היא טבע. לא, אור הגנוז הוא לפני הנס והטבע. האור הגנוז הוא בלתי מוגבל, אז אין לפניו לא נס ולא טבע, דומה למפץ הגדול. אבל האור הזה גנוז, כשלפעמים הוא נגלה יש נס, כן? כשהוא נסתר, כשהוא גנוז, זה טבע. בסדר? אז אור גנוז. אור זה הנס, גנוז טבע. בסדר? טוב. וממשיכים לנו את הקו הלאה. אמרו חז"ל שהאור הראשוני הזה נגנז לצדיקים לעתיד לבוא, כלומר שאז תהיה פתיחת הגניזה לגמרי. והרי הדרך להיות צדיק, איך אפשר להיות צדיק? הרי כתוב שנגנז לצדיקים, אז צריך להיות צדיק. אינה אלא על ידי תורה ומצוות. ונמצא שהמהלך העיקרי של תורה ומצוות הוא הצריך לשמש מפתח לגניזה זאת. כלומר, אתה מקיים תורה ומצוות, אתה בונה את המפתח שעל ידו אתה תוכל לפתוח את הגניזה הזאת לעתיד לבוא. ובכאן הגענו לחלב והדבש הנמצאים בכלל הקובע שמשפטי התורה אינם סומכים על הנס. שהרי מכיוון שמשפטי התורה הם שצריכים לשמש מפתח לפתיחת הגניזה, הרי המפתח צריך להימצא בתוך הדלת הסגורה. ואין טעם להשתמש במפתח אצל דלת פתוחה. כלומר, אם האור היה גלוי, אז לא היו צריך תורה ומצוות, כן? כי התורה ומצוות זה כדי לפתוח את הדלת. אז צריך דווקא שהדלת תהיה סגורה. ולכן, התורה והמצוות אינם בנויים על הנס, אלא להפך, על סגירת הדלת. כן. וממש מפני כך, אין מקומם של משפטי התורה אצל ניסים, מפני שמשפטי התורה באים לפתוח את הגניזה, וממילא שמקומם הם במקום הגנוז. ומשפטי התורה לא יסמכו על הנס, מפני שבין כך ובין כך הנס הוא גילוי הגניזה, וממילא אין שם תפקיד למשפטי התורה. אז כלומר, התורה רוצה שיהיה לה תפקיד, אז צריך שהדלת תהיה סגורה, אז צריך שלא יהיה נס. נכון, זה מה שאומר. עתידות מצוות להיבטל. גם, אבל יותר גדול, עתידות מצוות להיבטל. כן, אז במצב של מצוות בטלות, אז אתה לא צריך תורה ומצוות. מה? יש לך אור הגנוז, זה הכיף הגדול. אתה רוצה להגיד משהו? טוב, כל זה הוא בדרך כלל. כלומר, בדרך כלל זה כך. אבל במקום שאיזה פרט מדברי תורה עניינו הוא גילוי השראת השכינה בישראל, הרי גילוי השראה הזו הוא בעצם בקיאה במסגר הגניזה. כלומר, דבר מאוד עניין, יש תורה ויש ישראל. אז התורה בשבילה סוגרים את הניסים, אבל בשביל ישראל, בשביל ישראל פותחים את הניסים. כן? וכל פרט ממשפטי התורה הבא לפעול גילוי השראה הזו, הרי ממילא הוא עוסק במקום שהגניזה נפרצה. ושוב, לא אכפת לנו אם הוא סומך על הנס. אז לכן, הדלקת המנורה הייתה בנס. ולכן, בסוטה יש נס. כן, ומרוויחים אנו מזה. פירוש בדברי הגמרא, בנר המערבי, שהגמרא אומרת, עדות היא לבעי עולם שהשכינה שורה בישראל. והדברים תמוהים מאוד. כלום חסרים היו ניסים בבית המקדש. הרי היו עוד ניסים. אז אתה רוצה להראות שיש שכינה בישראל, תראה שהגשמים לא מחבים את עצי המערכה, ועוד כמה דברים. עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. הלא משנה מפורשת שנינו, שעשרה דברים ניסים נעשו לאבותינו במקדש. ומה איתה, מה יהיה הנס הזה של המנורה משמש עדות על השראת השכינה יותר משאר הניסים?
זה כל רגע, זה כל הזמן.
היו גם ניסים כל הזמן במקדש. אלא שהם הם הדברים. כל הניסים שנעשו, דווקא לא. בלילה לא היה, כי הרי זה דלק בדיוק כמו שאר הנרות. אז חצי מהזמן זה לא היה נס. וחצי מהזמן זה היה נס. אלא שהם הם הדברים. כל הניסים שנעשו במקדש היו אמנם שינוי הטבע. אבל שום מצווה לא נתקיימה דרך שינוי טבע אלו. כלומר, זה שהגשם לא מחבא את נר המערכה, את עצי המערכה, זה לא מצווה. אתה צריך לשים את העצים על המזבח. יבוא גשם או לא, לא משנה, אתה קיימת את המצווה. כלומר, מה? אין מצווה להדליק, יש מצווה להדליק פעם אחת. אשר בא הגשם, בעיה של הקדוש ברוך הוא. כלומר, מבחינה, כן? שהוא רוצה להרטיב. אבל זה שהיה נס כזה, זה לא קיימת מצווה בזה. המקרה היחיד שנס היה לצורך קיום מצווה, זה היה במנורה. שיש שם מצווה של נר תמיד. אז יש מצווה לעשות נס. כן, רק במנורה היה בו נס כזה, בנס זה, שממנה היה מתחיל ובה היה מסיים, קיום מצווה של נר תמיד. ואדרינן בזה לכלל הקמת, אנחנו חוזרים בזה לכלל הראשון, שרק במקום הנוגע לגילוי השכרת השכינה, אפשר להם למשפטי התורה שיסמכו על הנס, ומילא רק הנס הזה הוא מיוחד להיות עדות לכל באי עולם שהשכינה שרויה בישראל. מובן? יש לנו קצת זמן, זה קצת ארוך פשוט. זה קצת? זה החנוכה, צריך להכין את הספנג'ים. טוב. וחוזרים אנו מסיומה של הסוגיה בגמרא להתחלתה. כך הם דברי הסוגיה. חוץ לפרוכת העדות יערוך אותו אהרון, וכי לאורה צריך. ואלו, כל 40 שנה שהלכו ישראל במדבר, לא הלכו אלא לאורו. אלא עדות הוא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. כן? כלומר, מה אומרת הגמרא בהתחלה? היא אומרת, וכי לאורה הוא צריך, ואלו, כל 40 שנה לא הלכו אלא לאורו. לראה, זה מאוד מוזר. מה זה וכי לאורה הוא צריך? וכי ללחם הוא צריך? ובכל זאת הוא מקורבן ילחמי. נכון? אתה מביא קורבן, למה על זה אתה לא שואל? וחוץ מזה, למה להביא ראייה מ-40 שנה של ישראל במדבר? להביא ראייה מזה שיש לו שמש, הוא ברא את השמש, לא? אז לכן הוא לא צריך את האורה. למה זה דווקא מהאור שישראל שם? אז זה כאן הולך להסתבך קצת. כן? טוב, אני קצת מכין את עצמי, זה הולך להיות קצת מסובך. כן. ותמיהת הגמרא השואלת וכי לאורה הוא צריך, הרי בינינו היא עצמה מן המתמיים, דהלו אותה שאלה בעצמה מקפת היא את כל הקורבנות כולם. וכדברי המשורר בתהילים, לא ייקח מביתך פר, ממלחיותיך עתודים, כי לי כל חייתו יער, וזיז שדה ימדי. כמו כן, אפשר לשאול, האם ללחם הוא צריך, או לריח הוא צריך, ולא עוד, אלא שהוכחת הגמרא שאינו צריך לאורה, הוא מאותם 40 שנה שהלכו ישראל במדבר, שלא הלכו אלא לאורו, והלא יכול היה להוכיח שלא לאורה הוא צריך, מזה שהשמש הוא שלו, כמו שהקשו שם התוספות. אלא שכל הסוגיה בגמרא בנויה על יסוד אחד, שלמדנו אותו מתוך דבריו של הטור באורח חיים. יש איזו הלכה מעניינת בטור. הרי ברכת יוצר המאורות מתחילה ביוצר אור ובורא חושך. איך הקדוש ברוך הוא יוצר אור? הוא ברא את השמש, נכון? כן. ומה זה, ואיך זה מסתיים?
יוצר
המאורות. אז זהו, אבל לפני הברכה, כן? אז יש בחלק מהנוסחאות אור חדש על ציון תאיר. נכון? כן, והם אומרים, אשכנזי, נכון, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאור, שיש איזה קושיה. הקושיה של הטור היא שסיום ברכה צריך לדומה לתחילת הברכה. שהאור החדש של ציון לא מדובר על אור פיזי, מדובר על אור רוחני, אז זה לא דומה לתחילת הברכה. נכון? קושיה של הטור. כן, אז אומר, סיום הברכה שיוצר המאורות הוא אור חדש על ציון תאיר. ויקשה על זה בטור. הלו, כלל הוא בברכות שהחתימה צריכה להיות מן הפתיחה. וכאן, בפתיחתה של ברכה זו, אין לנו מוצאים שום רמז לאותו העניין של אור חדש על ציון תאיר. ותראית על זה בטור, כי פירוש הדברים של אור חדש על ציון תאיר, הוא שהתגלה האור הראשוני שנגנץ. אז יוצר אור זה אור הגנוז, ואור חדש על ציון תאיר שהתגלה האור הגנוז. אז כן, אז יוצא לפי זה שזה אותו עניין. ובאמת, פתיחתה של ברכה אומרת יוצר אור, הכוונה היא לכלול גם את אותו האור הראשוני בברכה זו, עד כאן הטור. ולמדים אנו מדברי הטור הללו חידוש גדול. שאותו האור שלנו, שהוא אור השמש, מתייחס הוא ביחס ישר, באיזה אופן שהוא, עם אותו האור הראשוני שהוא עכשיו לגבינו בבחינת נגנז. כי אנחנו ביוצר המאורות, אנחנו מתכוונים גם לאור של השמש, נכון? שאם לא היה לאור שלנו שום שייכות ושום זיקה לאותו האור הראשוני, אי אפשר היה לברך על האור הראשוני ועל האור שלנו בטבע אחת. אם שני האורות הללו היו לגמרי בני סוג שונה, אי אפשר היה לברך על שניהם בבת אחת באמירת המילים יוצר אור. שהרי פשוט הוא שברכתנו אנו יוצר אור, הוא דווקא בזמן הופעת האור שלנו. ואם כן בוודאי שזמן הופעת האור שלנו, משתייך הוא גם להופעתו של האור הראשוני בגניזה. החידוש הגדול, הגנוז בדברים הללו הוא... שהאור שלנו הוא מציאות נבדלת במהותה ובעצמיותה משאר כל סוגי המציאות המתקיימים בעולם. שכן, על שום מציאות אחרת, בלעדי מציאות האור, לא ייתכן לומר שבמהותה היא מתייחסת במהות האור הראשוני. כלומר, גם האור הפיזי, הפוטונים, זה דומה במידת מה לאור הגנוז. כן? זה נכון מבחינה פיזיקלית, נכון? כן, אבל זה הטור, הטור גילה את זה. כן? הרבה לפני...
הפוטונים.
כן, מכאן רבותיי שהכל כתוב בתורה, לא צריך ללמוד שום דבר באוניברסיטה. טוב, אז אחרי הוא אומר, לפי זה גם הוא מבין עוד משהו, משה אמר, כשהוא מתפלל על הסיפור של המרגלים, כן, שמשה מבקש מהקדוש ברוך הוא למחול. הוא אומר, בפרשת שלח, כי אתה השם אשר עין בעין נראה אתה השם ועננך עומד עליהם. ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם יומם, ובעמוד אש לילה. כלומר, הכלי היחידי אשר ביכולתו לתפוס את מציאות האור הוא העין. מבלי עין, אין תפיסת האור. כן? זה נכון? נכון? שבלי עין אפשר לראות את האור. נכון? ומכיוון שמדברי הטור למדנו ששני סוגי האור, דהיינו האור הראשוני והאור שלנו משתייכים זה לזה, ממילא בהכרח שבמקביל לשני סוגי האורות, ידובר בפנינו על שני סוגי עיניים. כן? והנה, שלוש מתנות ניתנו לישראל, עין בעין, נראה אתה. זה שני סוגי עין. יש עין שרואה את האור הגנוז, יש עין שרואה את האור הנגלה. והנה, שלוש מתנות ניתנו לישראל במדבר. מן, באר וענני כבוד. רואים אנו איפה? שהמושג כבוד, לא כתוב מן כבוד או באר כבוד. רק ענני כבוד. רק על העננים נאמר כבוד. שהמושג כבוד אינו מצטרף לא למן ולא לבאר, ורק לעננים. ולא עוד, אלא שלדורות, אין לנו שום מצווה נובעת מן המן או מן הבאר. בעוד, שמענני הכבוד יש לנו מצווה שלמה לדורות בתואר מצד סוכה. כן? אבל אין לנו מצווה שמזכירה את המן או את הבאר. בר
שם,
מה? מה? אין לך משנה. לחם משנה, לחם משנה. יש משהו, אבל זה, זה פרט, זה פרט במצווה, כן, שאלה נגד השבת. הביאור בזה הוא שמתנת העננים לישראל במדבר הייתה מתנה של גילוי שכינה, וגילוי שכינה היינו כבוד. והטעם הפנימי, שדווקא במתנת העננים הייתה בה גילוי שכינה, היינו משום שמתנת העננים הייתה מתנה של מציאות אור. ושנה אור מכל סוגי המציאות שבעולם, שדרכו של האורה שלנו אפשר להראות את, את שורשו של אותו האור באור הראשוני. וכשהאור הראשוני נראה דרך האור שלנו, הרי יש כאן עין הנראה בעין. ומפני כך התחלתם של ישראל במדבר היא מתנת עין בעין, כלומר כשם שהאור שלנו בא עליכם עכשיו דרך מתנה להנחותם הדרך, הרי יכולים אתם לראות דרך העין השנייה הפנימית את האור הראשוני המשתלשל ויורד עד האור שלנו. זוהי התחלתם של ישראל והסוף בהתחלה הוא נעוץ. ולזה עומד הוא הנביא ומתנבא, עין בעין יראו בשוב השם ציון. כלומר ש... ותואמים לנו עכשיו טעם חדש בסוגיה של הגמר. אגב, יש, היה גוי, לא גוי, יהודי. יהודי אחד באמסטרדם. הוא עוד קצת מבולבל בענייני אור ואלוהות וכו'. אז הוא אמר שהוא כתב ככה לחבר פרוטסטנטי שלו. הוא אמר לו, תראה, התפיסה שלי את האלוהות זה לא רחוק מתפיסתם של הנביאים. אלא שהם ראו כמבעד לענן ואני ראיתי ביום בהיר. ילל חזר ולא פיך. לא רע, נכון? טוב, ותואמים אנו עכשיו, אבל מאיפה הוא לקח את המוטיב הזה של מבעד לענן? זה כתוב בכוזרי, שהשכינה היא כמו ניצוץ אור השמש הנראה מבעד לענן. אז זה גם פה יש... מה? אה? כן, הוא כבר, כן, הוא צריך כן מצווה. כן.
לא רצה, הוא ביטל.
כן. טוב, ותואמים אנו עכשיו, גם ברוך, ותואמים אנו עכשיו טעם חדש בסוגיית הגמרא ששואלת וכי לאורה הוא צריך. הרי הייתה לנו שאלה, למה לא הביאו ראייה מהשמש? למה דווקא מהאור שהיה 40 שנה במדבר? זאת אומרת, לעולם זוהי הנחה פשוטה. מה אם ברכת יוצר אור מכוונת הוא לשני האורות ביחד, שהם כרוכים ומקופלים זה בתוך זה? הרי עבודת האור בבית המקדש, שהוא הדלקת המנורה, על אחת כמה וכמה שהיא מתייחסת לשני סוגי האור גם יחד. ועל זה סובבת הולכת סוגיית הגמרא, וכי לאורה הוא צריך. כלומר, בשלמה שאתה לוקח אכילת אדיוט, ואתה עושה ממנה אכילת גבוה דרך הקרבת קורבן. הרי זה עלייה מן ההדיוט אל הגבוה. כלומר, אני בדרך כלל אוכל בשר. זה אכילת הדיוט. אני מביא את הבשר הזה על המזבח, אני הופך אכילת הדיוט לאכילת גבוה. זה מתחיל ממטה למעלה. כן? ושפיר אתה מעלה אליי את ענייניך אתה. אבל כשאתה מביא לי דורון של אורה, הרי משלי אתה מביא לי. כן? הקדוש ברוך הוא יש לו את האור שלו גם כן. וכי לאורה הוא צריך, ובכדי להוכיח דבר זה בעדיפות יתרה, הוא ממשיך ואומר, ועלו כל 40 שנה שהלכו ישראל במדבר, לא הלכו אלא לאורו, כלומר הורדתי עליכם האורה שלכם, בכדי שעין בעין תראה באורה שלי. אז מה מקום יש בשבילכם להביא לי אורה משלכם, וכי לאורה הוא צריך? ובוודאי שדבר זה לא היה יכול להוכיח מהשמש. כן? כי הרי השמש זה גם אור לאדיוט. וכמוכן אי אפשר היה לו לשאול את אותה השאלה על כל הקורבנות בכלל. אלא רק על האור שהיה 40 שנה במדבר, שהיה האור של ענני כבוד, שהלכו לאורו, ומזה יש שאלה אם כן וכי לאורה הוא צריך. אלא כדי להראות שהשכינה בישראל. והנה, פשוט וברור הוא. עכשיו הוא עושה איזה... וואי, עברנו את הזמן הרגיל. אפשר עוד שתי דקות? או שאתם ממהרים? מי שרוצה שאלה.
חוץ
מהרעב. טוב. והנה, פשוט וברור הוא שאם ראובן ידליק אש, אשר לפי כל חוקי הטבע תכבה בעוד שעה ידועה. כן, רואים ככה, אני הדלקתי אש, אבל האש הזאת לפי חוקי הטבע עוד שעה, זה נגמר. ובדרך שינוי הולך הוא האש ודולק הרבה יותר מזה. פתאום הקדוש ברוך הוא עשה נס והחליט שזה ידלוק יותר. ובאותו הזמן של השעה יתרה תזיק האש לשמעון. בוודאי שאין ראובן נחשב למזיק כלל, שהרי אש זו, היתרה, אינו כלל מאסף של ראובן, הוא לא עשה את זה בכלל. ואם כן, בוודאי שאותו הנס שאירע במנורת בית חשמונאי, לכאורה, לא היה בו כלל קיום מצוות הדלקה. מאחר שאין זה מעשה הדלקה שלהם. מי הדליק, מי עשה את השמן הזה? הקדוש ברוך הוא עשה. אז הם לא קיימו שום מצווה בעצם.
הראשון שהדליקו.
הראשון כן, אבל הימים הבאים, הרי יש מצווה להדליק כל יום. אבל בעצם הם מדליקים לא מכוח שמן שהם הביאו, אלא שמן אחר. אלא שהם... מה?
זה משנה מאיפה בא השמן. אתה מדליק.
לא, אבל יש גם מצווה לשים שמן. יש מצווה לשים שמן, הם לא שמו שום שמן.
שמו שמן, אבל לא...
שמו שמן, לא, אבל של היום השני הם לא שמו שמן. יש מצווה ביום, כל יום לשים שמן במנורה, הם לא שמו.
לא אמרת שמה שהיה בזה, הם לא שמו שמן?
לא, לא שמו, שמו, זה פעם אחת, יום הראשון, וזהו.
אבל הרב...
אלא, מה?
אם אנחנו מסתכלים על המנהגנו של היום, שאנחנו בחנוכה מדליקים נרות, חלק מזה זה זכר למה שהיה בבית המקדש, למה אנחנו מדליקים יום יום?
נכון, צריך בעצם לעשות נס וזהו. אולי לעשות נרות כאלה ארוכים. אלא שהם הם הדברים. בשום מצווה אחרת באמת לא היה ייתכן עניין שכזה. ורק במנורה, שעצם קיום מצוות הדלקת המנורה בכל יום נעשה בו בדרך נס. הרי מלא לגבי הנר המערבי, אתה עושה על ידי נס. ומכל מקום מתקיימת היא מצוות המנורה בהדלקה זו שבכל יום, אם כן בוודאי שאי אפשר לפגום במצוות הדלקת המנורה של החשמונאים על ידי זה שהדלקה הייתה נמשכת מלמעלה לחוק הטבע. יוצא שהם כן קיימו מצווה. כי במנורה יש לנו יוצא מן הכלל שמותר לעשות ניסים. וכל זה במנורת בית המקדש. אבל הרי קיימה לן שגם בנר חנוכה אסור להשתמש לאורה. אף על פי שהקשו עלה וכי נר קדושה יש בו, מכל מקום אסרינן להשתמש לאורה מפני שנר החנוכה היא דומיה דנר המנורה, כמו שכתב ברן. ומכיוון שנר חנוכה הוא זכר לנר המנורה, הרי אם המנורה הוא עדות לכל באי עולם שהשכינה שרויה בישראל, הרי נר החנוכה הוא זכר להשרת השכינה בישראל. ותורת עדות של המנורה מתפשטת היא ברווחה גם על נרות החנוכה. ומעטה, כשם שתורת עדות של המנורה אינה נובעת מזה שקרה שינוי טבע בנר המערבי, שהרי כמה הופעות של שינוי טבע היו במקדש וחנל. אלא שעיקר תורת העדות של המנורה היא בזה שהמצווה מתקיימת דרך שינוי טבע. כן? לא מצווה שהיה נס, אלא מצווה שזה מצווה מתקיימת על ידי נס. ומפני כך הפרסום ההולם ביותר לנס כזה, אי אפשר לו להתקיים דרך סיפור. מכיוון, הרי זו הייתה קושה שלנו, למה לא לספר אגדת חנוכה? מכיוון שעיקרו של נס לא היה בשינוי טבע שבו, אלא בקיום המצווה שבו. ולכן, למשל, ביציאת מצרים אין מצווה שיהיו מכות במצרים, או אין מצווה לקרוע את ים סוף. גם אין מצווה לצאת ממצרים, כן. אלא הנס הוא העיקר. אבל כאן, החידוש היה שזה היה נס במקום שיש מצווה לעשות נס. לכן גם פרסומו של נס מוכרח להיות דווקא דרך קיום מצווה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה, בן הקשיא.